טוב, בוקר טוב, חודש טוב. אנחנו בעמוד 248.
שאלה.
מה שאלה? כבר, עוד לא התחלנו.
מה השאלה?
עוד לא התחלנו, יש כבר שאלות, זה משהו. זה משהו. אנחנו בשאלה. מה?
העיקר השאלות.
העיקר השאלות, כן. טוב. אה, כמעט בו עשינו לנו את המשל. מתקדמים יפה. כל השאר עשינו בספר, לא?
לא, מה פתאום?
שני הפרקים האחרונים עשינו, לא?
לא.
הבריאה והרע לא עשינו?
ניצלים ונבראים לא עשינו.
ניצלים ונבראים לא עשינו?
לא.
עשינו רק הבריאה והרע?
והרע...
והכחיות הרע בעולם, זה עשינו, בטוח.
כן,
הכחיות
הרע בעולם עשינו.
אה, טוב, טוב, נשאר. טוב, שאלה, האם יש תנאים מוקדמים להשגת הקדושה? שאלה טובה. שאלה טובה מאוד. תשובה, הקדושה ניתנת להשגה רק אם נפטרה הבעיה המוסרית. מה הוא? זה דבר קטן, לא? זה רק מעסיק אותנו מאז ימי קין והבל, לא? פחות או יותר. אז כמה זה סך הכל? חז"ל מתארים את מהלך ההיסטוריה האנושית של היום השביעי כך. 2000 שנות דרך ארץ, 2000 שנות תורה ו2000 שנות משיח. תיאור זה מקביל לשלושת הממדים הכלולים במצוות התורה. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו. כל פעם שאני מדבר על התורה, אני אומר כי התורה היא החוק המוסרי המוחלט, והסיבה לכך היא שהיא כוללת בבת אחת את שלושת הממדים האלו. בכל המצווה כלולות שלושה ממדים, אולם בכל פעם יש דגש על ממד זה או אחר. טוב. דברים פשוטים, לא? הממד הראשון בין אדם לחברו הוא הבעיה המוסרית. איך אני כפרט או כחברה, כאומה, נותן לשני הזולת האחר, החברה האחרת או האומה האחרת לחיות? ההגדרה פשוטה. במציאות זה קצת יותר... מורכב, מאתגר. ולפעמים יש פה ושם בעיות, כן? תחום היחסים הבין-אישיים והיחסים בין המדינות. התורה רוצה כי שני תחומים אלו יתנהלו על פי ערכים מוסריים. אנחנו רחוקים מזה היום, משום שעדיין שולטת ההפחדה בין המוסר לפוליטיקה. אולם צריך לתקן את המצב הזה, וזה מה שצריכה החברה הישראלית לעשות, ובכך היא תשמש דוגמה ומגדל אור לשאר החברות האנושיות. אז כמו תמיד מניטו שם את הדגש על הכלל ולא על הפרט. האתגר האמיתי הוא באמת במישור של הכלל. והדרישה הזאת היא פוליטיקה מוסרית. יכולה להישמע כדרישה מוזרה ביותר, אבל היא הדרישה המרכזית למעשה. איך אתה יכול לנהל חברות, מערכת היחסים בין החברות השונות, בין האומות השונות, ולבסס את זה על ערכי מוסר. ידוע הפתגם של דוגול שאמר בפוליטיקה יש רק אינטרסים. אין מוסר. זה בדיוק ההפוך, ההפך הגמור. ממה שהתורה דורשת. פוליטיקה מוסרית. לא שמתבססת על ערכי ברבריות כזאת או אחר, על היכולת שלי לשלוט על מישהו אחר, אלא בדיוק לנהל את הדברים על פי המוסר.
האם זה משהו שמותר לעם ישראל?
שמה?
האם זה משהו שמותר על עם ישראל, כאילו עם ישראל צריך להראות את הדרך?
זה בדיוק מה שכתוב. זה בדיוק מה שכתוב. וכדאי להיזכר גם בדברי הרב קוק, להראות, שגם כן שם את הדגש על הנקודה הזו. פסקה ג' בקטע שנקרא מלחמה, הוא אומר, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה, בשפה שלנו היום מדינה, בלא רשע וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. איפה מה?
מאיפה עם ישראל צריך ללמוד את זה מהתורה?
מה זאת אומרת ללמוד את זה? מה זה ללמוד את זה? מה זה ללמוד את זה? מה זה זה?
אה, זה... פוליטיקה? לא.
אלא מה?
איך ללמד את העמים, איך להתייחס במוסריות?
לא הבנתי.
הרי זה מה שכתוב כאן, שעם ישראל זה התפקיד
שלו. אבל לא הבנתי.
ללמד את העמים איך להתייחס במוסריות לכל אדם.
איך להתייחס במוסריות לכל אדם.
לפי מה שכתוב בתורה, זה הדרך, זה ההנהגה.
תורה נותנת הנחיות וכללים מאוד ברורים לגבי ההתנהגות של האדם. מה זה צריך להפתיע אותנו? אני יודע. האם את היית שואלת אותה שאלה לגבי שבת? אז זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. למה שהדברים לא יהיו ברורים? דעת מראה שאנחנו במהלך הגלות, אנחנו צמצמנו את התחום של התורה למשהו צר מאוד.
אבל צריך גם להתאים את זה לתקופה, לא כל התקופות.
אני חושב שגם בהלכות שבת יש שאלות שלפני 100 או 200 שנה לא היו שואלים אותה. אותם, והיום שואלים, אני לא מבין מה ההתפעלות. תורת מתייחסת לכל תחומי החיים, לכל תחומי הפעילות האנושית. לא רק למה שאנחנו שמים בצלחת שלנו, ומה שאנחנו עושים או לא עושים ביום מסוים בשבוע. אבל צמצמנו את המושג של התורה לאיזושהי דת כזאת שעניינה הפרט, הרשות של הפרט ותו לא. זה לא תורה. צריך לחזור לדברים הפשוטים האלה.
זה תורה, אבל של הגלות.
לא, זה אפילו לא תורה. זה לא יודע מה.
לא היינו צריכים את זה, אז אני לא
למדתי. מה זאת אומרת לא היו צריכים את זה?
כל ה... ההתנהלות הפוליטית, למשל.
לא נכון.
מדינה, אז לא למדנו את
כל... אולי יש לך בגמרא, אבל אין סיפורים שלחו להיפגש.
זה לא נכון.
שלחו להיפגש עם זה.
זה לא... לא.
כן, אבל לא יכולנו...
לא, 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 לא. אני חושב שכאן כדאי לשים את הדברים
האלה. היו שעובדים כזה.
לא, 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 זה...
אבל איפה לומדים את המוסד של ה...
זה, אני רוצה להעמיד את הדברים על דיוקן. אומנם זו התמונה שמצטיירת היום, אבל היא ממש לא מדויקת מבחינה היסטורית. קודם כל צריך לבדוק את העובדות. עד... עד המהפכה הצרפתית, נגיד. אבל גם בזה צריך לדייק, כי גם זה המשיך אחרי זה, לפחות במזרח אירופה. הייתה אוטונומיה משפטית, ניהולית, לכל הקהילות היהודיות בכל רחבי אירופה. וספרות השאלות ותשובות מלאה בהתייחסויות לכל הנושאים האלה. אז לבוא להגיד שמאז חורבן הבית, אנחנו לא עסקנו בכל השאלות האלה, זה לא נכון. זה נכון שאנחנו לא עסקנו ברמה, בסקאלה של מדינה ממש. אבל בכל מקום, בכל הזדמנות אפשרית, חכמי ישראל התייחסו לניהול הקהילה. היה מושג כזה ועד הקהילות בפולין למשל, כן? וכו' וכו'. ודנו שמה בשאלות של ניהול הכלל. כולל האינטראקציה עם השלטון המקומי, טוב, זה היה בדרך כלל לא כל כך סימפטי, אבל היו שאלות. החל מהמאה ה-19, אכן יש נטייה לשכוח את כל הדברים האלה, ובאמת לצמצם את, את חוכמת ישראל לאיזושהי דת שעוסקת בתפריט היומיומית ובתנאי העבודה ב... זה לא.
בכל המאבאים, זה לא. איך להישאר יהודי, זאת אומרת, איך לא
להתאמה
בין הגויים, זה כל מה שהיה
בגלות. אני יודע שזו התמונה שמצטיירת. ושרוצים לצייר אותה אולי. אבל שוב, מבחינה היסטורית זה לא מדויק. לא מדויק. כשהרמב״ם כותב את משנה תורה, ושם יש הלכות לגבי ניהול המדינה ומה הכלל צריך לעשות כשהוא חוזר לארץ וכו'. בשביל מה הוא כותב את זה? כי מבחינתו זה מאוד אקטואלי. הוא לא כותב דברים שהתרחשו בעוד כמה אלפי שנים, אם בכלל וכו'. אבל חל שינוי, אני מסכים, במהלך המאה ה-19, אכן הדברים השתנו לחלוטין. והתחילו להתייחס לדברים כאילו זה שייך לפרט, וברגע שאתה יוצא מהבית שלך, אתה איש אחר, איש העולם הגדול. וזה בדיוק התפיסה המערבית הנוצרית של הדת, זה בתוך הבית, בחוץ. זה רשות אחרת. וכללים אחרים לחלוטין, ואתה נדרש להתיישר לפי הכללים הנהוגים ברשות הרבים. בבית שלך תעשה מה שאתה רוצה, אבל בחוץ, אם אתה גרמני תתנהג כמו גרמני, אם אתה צרפתי תתנהג כמו צרפתי, אנגלי כאנגלי, אז אתה תשים את הכובע המתאים.
אל תהיה שונה
בשביל
שלא יטפלו אליך.
אני לא, שוב, אני לא יודע...
הרי הם התפלו ליהודים, וחשבו שאולי בגלל זה שהם קצת שונים.
שוב, אני יודע שזו התמונה שמצטיירת, אבל זה לא מדויק, זה ממש לא מדויק. מתוך רצון לשפר אולי את התנאים הסוציו-אקונומיים של היהודים, אז החליטו מה שהחליטו. לשחק איזשהו משחק, לא רוצה להגיד כפול, אבל משחק מסוכן, שבסופו של דבר הביא אותנו לאן שהביא אותנו. למשל, שוב, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי היא מאוד, מאוד, מאוד מעניינת. אחרי מלחמת העולם הראשונה, ב-1920, לא, 19 קודם כל, נחתם חוזה השלום בוורסאי, ובמסגרת ההסכמים שנחתמו אז, יש הסכם על הקמה מחדש של מדינת פולין. ואחד מהסעיפים שם כתוב שבחוקה הפולנית תהיה אוטונומיה לקהילה היהודית. גם מבחינת חינוך, גם מבחינת ניהול הענייני הפרטיים וכו'. ושאפילו שהמדינה הפולנית מתחייבת לא לערוך בחירות ביום השבת, כדי שהיהודים יוכלו להשתתף בבחירות הכלליות. מי שקפה את התנאי הזה זה צרפת ואנגליה, שבעצמם לא היו מוכנות לתת את התנאים האלה ליהודים המקומיים שלהם. זה סיפור אחר. אבל במסגרת ההכרה במיעוטים שהיו בפולין, אז קיבלו את הדרישה של היהודים משם. בסדר? אז יש אוטונומיה. יפה. יש גם צירים יהודים בפרלמנט הפולני וכו'. ויש חיים תוססים. גם מבחינה פוליטית.
זה לא עצמאות,
אדם. לא, אני לא אומר על עצמאות, אני אומר ש...
זה לא נורמל, זה לא אותם
הסוגיות. יפה, יפה, יפה. אז לבוא ולהגיד ש...
אין
צבא. מה קורה לגבי מוסר
ומלחמה?
טוב, מוסר ומלחמה זה באמת שאלה בפני עצמה. אבל היו כבר פה ושם כמה דברים וכולי. לכן לבוא להגיד, לצייר את זה כאילו... משך 1900 שנה, אף אחד לא עסק בדברים האלה, זה ממש לא מדויק. ממש לא מדויק.
אני למדתי שם, היהודי יצא לגלות, במודע הוא בחר בתורת הכהנים.
כן, 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 אני יודע, אני יודע. אני יודע, אני מסייג את זה. אני מסייג את זה. כי... אחרת, באמת יש וקום של 1900 שנה, פחות או יותר. ואז איך אתה ממלא את הוואקום הזה. אין שום דבר שאפשר לקחת במהלך השנים האלה, ולכן אנחנו נלך לחפש דוגמאות במשפט הטורקי, האנגלי, ההודי, בכל מקום, אבל לא בתורת ישראל. זו התפיסה הרווחת. היא לא מדויקת. יש מאחורי הדברים האלה תפיסה מסוימת.
שצריך לעזוב, כי... זה
משתנה.
הבעיה שאנחנו ממשיכים כאילו אנחנו...
כן, 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 אבל...
בתורה הזאת של הגלות.
כן, כן. זה... חידוש. יש כאלה, ויש כאלה שרוצים לבוא להגיד שאין מה לחפש במהלך השנים האלה, כי חכמי ישראל לא עסקו בתחומים האלה, ולכן אי אפשר לקחת מה שנאמר לפני 2000 שנה פלוס, ולבוא וליישם את זה. זה תפיסה אידיאולוגית מסוימת.
תמיד היהודים היו במשרות
גבוהות. זה לא קשור. אני מדבר בתוך עולם של חכמי ישראל.
אולי זה היה מיעוט.
תמיד
היו רדיפות
ויכולים. שוב, זה לא קשור. זה לא קשור. כשהרב הרצוג, זיכרונו לברכה, בא ומציע חוקה למדינה שרק קמה, יש שתי אפשרויות, או שמתייחסים ברצינות למה שהוא מציע, מה שלא קרה. או שבאים ואומרים, אבל מאיפה אתה ממציא לנו את הדברים האלה? הרי ידוע, במשך 2000 שנה לא קרה שום דבר בתחומים האלה. לא, זה בדיוק עמדה אידיאולוגית מסוימת, מאוד מסוימת, ולכן אפילו לא היו מוכנים להתייחס ברצינות להצעה שלו. ואני חושב שכל מי שקורא את הספר שלו, מבין היום שאם היו מאמצים את מה שהוא מציע, מצבנו היה הרבה יותר טוב. מה? מהתנ"ך
על הפלמ"ח, כל
2000
שנה...
כן, כן, נכון, נכון, לכן חשוב מאוד להדגיש את הדברים האלה, וההצעות שלא מבוססות על כל מה שאמרו גדולי ישראל במהלך כל הדורות, לא...
מה, לא יגידו?
יש לו סדרה של ספרים, אבל יש ספר אחד של חוקה לישראל.
חוקה לישראל?
כן, אני חושב שזה חוקה לישראל או משהו מסין הזה. שמה הוא מפרט את העקרונות, האם יש תירה, אמנם גם הרב קוק דן לפני זה, למשל בנושא של הדמוקרטיה. לא, אנחנו רוצים להיות...
לא התייחסו לשינוי הזה שעם ישראל חזר לארץ ישראל, לא הייתה התייחסות
לזה? בוודאי שיש התייחסות, ענפה אפילו. ענפה. אז הוא מציע את מה שהוא מציע, ואמרו נחמן מאוד, שמו את זה בצד, ועברו הלאה.
אני עוד פעם חוזר. הדבר האקטואלי היום מאוד בארץ, זה הסיפור של המוסר ומלחמה.
כן.
עכשיו, מה בעצם אנחנו מוצאים בחז"ל במשך 2000 שנה, לגבי הנושא הזה?
מה אנחנו מציעים בזה? שוב חוזרים מבחינת העקרונות, הכל קיים. עכשיו לגבי הפרטים המדויקים, מכיוון שיש כמה סוגי נשק שלא היו אז, אז יש פרטים שצריך להתאים אותם, אולי. אבל זה לא שונה במהות מאותה התאמה שעושים לגבי הלכות שבת, לגבי כל מיני המצאות טכנולוגיות, שגם צריך לדון בהן, כן? וכאילו מישהו היה בא ואומר לפני 100 ומשהו שנה, טוב, יש חשמל, אבל לא דיברו על זה במשך הזה, אז אין לנו מה לעשות ונלך, לא יודע. לא. יש עיקרון מאוד חשוב בהלכה, כאשר דנים בבעיות חדשות, נדמות מילטה למילטה, כן? דבר לדבר. זה חכמי ישראל הפסיקו לעשות במשך 2000 שנה, זה בדיוק, זה כל הספרות הענפה של השאלות ותשובות, כל הספרות הזאת נועדה בדיוק להתמודד עם אתגרים חדשים. כי אחרת אני לא צריך לכתוב שום דבר. אם הכל היה כפי שהוא היה, אז אני יכול להסתפק במה שכבר נאמר, אין לי מה להוסיף. אבל כל יום יש צצות בעיות חדשות וצריך לטפל בזה. אז זה נכון שזה יותר מורכב היום. איך אני מקים צבא או משטרה או כל רשות ממלכתית שאמורה לטפל בתחום מסוים. בסדר. אבל העקרונות קיימים.
מה שרציתי להגיד שבעצם, חוץ מהרב גורן שכתב משהו מלחמה, אני לא ראיתי הרבה התייחסות לרבנים על הנושא הזה.
יש,
אבל זה לא דבר שהוא נפוץ.
זה לא שדבר ש... עוד פעם. מה זה נפוץ? האם הכמות קובעת כאן?
לא, אבל בשיח הציבורי לא מדע לא...
בשיח הציבורי אני מסכים לחלוטין. בשיח הציבורי אני מסכים לחלוטין. אנחנו היום עסוקים, מרוכזים בפרט. זה מה יש. אם אני יכול להציל את נפשי צורה או תחת בגיינם, או מה יש עוד שם, לפי התיאורים, כן? אז זה דבר העיקרי. טוב. זה באמת, אבל שוב, אנחנו חוזרים את זה, מצמצמים את התורה למשהו מאוד 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 צר. וחבל. וחבל. אחר כך באים בטענות למה הם עוזבים. עוזבים כי זה לא מעניין. אם זה לא מדבר עליי, לא מסביר לי מה רוצים ממני, לפני שמה רוצים ממני, סליחה, מי אני? מי אני בתור אדם, מי אני בתור יהודי? הבדל גדול מאוד יש היום בין המצב של היהודי דאז ומהמצב של היהודי היום. היום אני יהודי מתור בחירה, לא מתוך כפייה. כל עוד הייתי בשטטל בפולין, הייתי יהודי כי לא הייתה ברירה. אף אחד לא מספר שברגע שהיהודי הצליח לצאת מהשטטל, בדרך כלל עזב את הכל. זה מה שקרה. אבל אנחנו לא במצב הזה היום. היום יהודי בתור בחירה. אז אולי הגיע הזמן להסביר ליהודים מה זה להיות אדם ומה זה להיות יהודי. למה צריך, כמו נתווה אומר, העברי הוא צורה או אופן מסוים להיות אדם. למה צריך את הצורה המיוחדת הזאת? למה אי אפשר להסתפק בלהיות סתם אדם? מה רע בזה? זה טוב, לא? אזרח העולם. היום אם אני אזרח של גוגל ופייסבוק, אני אזרח העולם. מה רע בזה? למה אני צריך להטיל על עצמי מגבלות? אז קודם כל צריך להסביר את הדברים האלה, ואחר כך מתוך ההסבר הזה צריך להגיע לשלב ש... מה רוצים ממך? לא בתור פרט, אלא בתור כלל קודם כל. כי התורה היא תורת הכלל. דבר אל בני ישראל, לא דבר אל... לא, משה כן, אבל...
מויש.
כן, כן, אברהם אלה... בסדר, לא. אז כשמצמצמים את הדברים, בסוף מגיעים לתמונה מסולפת שבאמת גורמת לאנשים לעזוב. כי הם לא מזדהים עם התמונה הזאת. יהודים מספיק חכמים, מספיק פיקחים כדי לזהות אם דבר אם הוא אמיתי או מזויף. ברגע שהוא מזויף, הוא עוזב. עם כל מה שיש לריבונו לעולם לעסוק בעולם שלו זה לטפל בשניצל, אז הוא אומר, זה לא מעניין אותי. אין לו מה להגיד לגבי המהלך ההיסטורי, למשל. אין לזה שום חשיבות. מה שקורה בקצה השני של העולם, אין לזה שום משמעות תורנית. הברקזיט. אין לזה שום משמעות תורנית או יש לזה? מה פתאום, מה זה מעניין אותנו? זה אלפי קילומטרים מפה, והקדוש ברוך הוא מתעניין באמת בגויים האלה? כן, הוא מתעניין בגויים האלה. זה מה שהרב קוק מסביר, כן? מה הפסקה הנוראית הזאת היא, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח, את הזמיר הגיע, זמיר העריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו, זה אומנם היום ונורא, וצריך להבין בדיוק מה כוונת הרב קוק כשהוא כותב את הדברים האלה, כן? אבל ברור לו שכל אירוע שקורה בכל מקום, בכל פינה, אפילו הנידחת ביותר, יש לזה משמעות תורנית, כי מבחינת המהלך ההיסטורי, כן? מדברים על ההשגחה. מה זה ההשגחה? הוא משגיח על מלאכת רשעים ומלאכת צדיקים, כלומר על המהלך ההיסטורי. על זה לא צריך לדבר על זה, כי זה כבר לא בתחום הפרט, וכל התורה זה התחומה של הפרט, לא? ולכן לא עוסקים בדברים האלה. אז זה הפך להיות באמת מקצוע שחושבים שנעלם לחלוטין מהעולם, וזה לא. וכשמישהו בא סוף סוף ומדבר על הדברים האלה, אומרים, מי נעין לך? את הקריאה הגדולה שבאה לאם הבנים שמחה. כך הוא מתאר את עולמו בתור רב, בתור פוסק, לפני מלחמת העולם השנייה, שעוסק ב... איך הוא אומר? בקטע מאוד מצומצם של השולחן ערוך. לא שהוא לא ידע את כל שאר החלקים, הוא באמת בעצמו מעיד שהוא למד את שאר החלקים. הוא לא עסק בדברים האלה. למה? ופתאום הוא מגלה תוך כדי המלחמה, הוא מבין שזה היה פספוס אחד גדול ולכן הוא פספס את העיקר. ולפי הרשימת המקורות שהוא מצטט בעל פה, אלפי מקורות, רואים שהכל היה בזיכרון שלו, אבל אם אתה לא עוסק בתחום מסוים, אז גם אם יש לך את כל הידע הרלוונטי, למעשה אתה מפספס. לכן הנושא של העיסוק הוא הדבר העיקרי. מברכים בבוקר, לעסוק בדברי תורה. צריך לעסוק בדברים האלה, לא רק לדעת אותם.
זה מה שהיה רלוונטי
בתקופה
הזאת.
לא, צריך לעסוק בדברי תורה. אנחנו לא מברכים על לעסוק בחלק מסוים של השולחן ערוך, אלא לעסוק בדברי תורה, להבין קודם כל שהתורה היא בעצמה עוסקת בכל תחומי החיים, בכל תחומי הפעילות האנושית. וכל הוויכוחים, האם יש לתורה מה להגיד בתחום מסוים הזה, זה ויכוחי שחק. כן, יש לתורה להגיד משהו בכל דבר. נורא מעצבן, אבל זה ככה.
למה? יש דברים גם טובים.
אני יודע שיש דברים גם טובים.
צריך הלכה למעשה להביא
את זה. זה מה שצריך להבין. וההפחדה בין התורה ובין הפוליטיקה וזה, זה בדיוק ההפך הגמור ממה שמנית אומר כאן. זה תפיסה נוצרית. התורה זה פוליטיקה. זה מה שהרב קוק אומר, עזרנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זה בדיוק זה. אנחנו עוסקים בפוליטיקה. מה זה פוליטיקה? זה ניהול העיר, זה ניהול החברה האנושית. התורה עוסקת בדברים האלה.
עכשיו זה מתאפשר, בגלל שיש לנו את ארץ ישראל.
לא, זה התאפשר מאז ומתמיד. אולי אומנם בצורה מצומצמת, אבל זה התאפשר. וצריך לחזור למלוא העיסוק בדברים האלה, ולא לצמצם בחזרה את הדברים ל... אני לא יודע למה.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
אם מביאים את התורה לפוליטיקה בצד החיובי שלה, אז היא עוזרת לעשות את הדברים בצורה יותר טובה ולא ב...
אבל שוב, אני...
שישרים יותר.
כבר בניסוח יש בעיה. מה זה, איך את אמרת? מביאים את התורה לתחום הפוליטיקה. התורה היא פוליטיקה. כי היא מנהלת לנו את החיים. זה מה שצריך להבין. זה לא משהו זר, שבמקרה אני מביא או לא מביא.
זה תורת חיים.
זה נקרא לנהל את החיים. בכל המישורים.
אבל זה לא תלוי באיזה פן אתה משתמש
בתורה? אני לא יודע מה זה פן בתורה.
שבעים
פנים. אני באמת לא מבין.
כאילו, בפן החיובי.
אני לא יודע מה זה פן החיובי, פן השלילי. זה לא שייך. זה לא שייך. התורה היא תורת חיים, עוסקת בחיים. בחיים אני מנהל אינטראקציות עם כל מיני דברים. ואנשים. וחווה מספר מצבים וכו'. אבל התורה יש לה מה להגיד בכל הדברים האלה, מה לעשות?
אני
חושבת
שמה שבלבל אותנו, זה שאלה קחו את החיובי ואת החוקים של הגויים.
ודאי.
כי אנחנו לא הולכים לנפתח.
ודאי, ודאי.
זה הבעיה שלנו.
ודאי. אבל למה עשו את זה? ממניעים אידיאולוגיים. איך אמר הרצל בספר שלו? מה יהיה התפקיד של הרבנים במדינה היהודית? ניתן להם לטפל בדברים ששייכים לתחום הפרט. מבחינה זו הוא אימץ את התפיסה הנוצרית. אי אפשר לבוא אליו בטענות, כן? כי זאת התפיסה הרווחת במאה ה-19. להפריד. בגלל זה אנחנו אומרים שיש כאלה שאומרים שאנחנו דת. אכן. כי זה היה המחיר שהיהודים היו מוכנים לשלם כדי לקבל זכויות אזרח באירופה במאה ה-19. ויתור על המרכיב הלאומי ואימוץ של הגדרה נוצרית כדי... טוב, עכשיו אפשר להשלים את המשפט. אולי הכוונות היו טובות, אבל זה התברר כבעייתי ביותר בסופו של דבר. בסדר? מצד שני, אפשר להבין, בגלל הלחץ החברתי, הכלכלי, אז יש מקום לשאול האם הייתה ברירה אחרת מול ההצעה הנדיבה באותה תקופה. בסדר, אפשר לדון בכל השאלות האלה, והדיון...
יש דיונים. בצרפת, למשל, יש מכתבים.
כן, יש דיונים. נכון, והדיונים האלה הם מאוד מאוד...
הם
מאוד מעניינים. מאוד מעניינים. זה לא משנה את התוצאות. שאכן אחרי כמה עשרות שנים, כל מי שדיבר, לפחות בחלק המערבי של אירופה, במזרח זה שונה, אבל בחלק המערבי של אירופה בשם היהדות, המנהיגים, הציגו את עצמם כמנהיגים דתיים לכל דבר. יש את הרב, יש את הכומר. מה ההבדל? הכובע. זה מצחיק ככה, וזה מצחיק ככה.
בקושי.
כן, בקושי, כי גם הם ימצאו את ה...
הליבוש היה
דומה. כן, מאוד, נכון. נכון, נכון, בסדר. בסדר. לא, יש כאלה שלא מקבלים בכלל את ה...
לא, שזה לא החלת הגאולה.
לא, 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 גם בזה צריך לדייק. יש דעות שונות. הדעה... נגיד, הרווחת ביותר היא שאסור להקים מדינה לפני בוא של המשיח. עד היום לא ברור לי על מי הם מסתמכים כדי להגיד את הדברים האלה, אבל נגיד. ולכן יש סוג של מרידה בעצם הקמה של מדינה בניגוד למה שהתורה אומרת, ככה הם אומרים. יש... אבל אני חושב שיש משהו יותר עמוק בדברים האלה, בסופו של דבר. כי אם אנחנו מסתכלים שוב על ההתפתחות ההיסטורית, יש כאן הבנה מצד לא מעט מנהיגים דתיים דאז, שבמדינה החדשה...
הם כבר לא יהיו ראשים.
הם לא יהיו ראשים, כן. בדיוק.
היינו מחמירים אומרים שהם גלגול של המרגלים החדשים.
טוב, לא...
אז הוא אומר, זה מפורש, מה?
מי?
אז זה עוד כתוב מפורש.
כן, כן, כן.
זה הפירוש של המרגלים.
כן, כן, כן.
שם אנחנו ראשים.
כן, כן. נכון, נכון. זה כבר בולט. טוב. לא משנה שאנחנו צריכים לחזור לדברים הפשוטים והבסיסיים האלה. תורה עוסקת בכל תחומי החיים. והיא מדברת קודם כל לכלל, ומתוך הדיבור לכלל פונה לפרט. ואנחנו טובים פוליטיקה מוסרית. כן, אפשר לעשות הפגנה. אפשר לעשות הפגנה. אבל זה הדבר העיקרי, זה המסר העיקרי.
קשה לי לחשוב על זה שהם דאגו למעמד שלהם, ועוד דברים שהם לא
דאגו
למעמד שלהם. זו עובדה שהם דאגו למעמד שלהם.
אפשר תלמיד להלביש מסביב לנקודה האמיתית כל מיני סיפורים מסביב, ככה כדי ל...
הרבי
מסאטמר
הציל את עצמו, לא הציל את הקהילה שלו.
טוב, זה עוד פרשה.
מה זה מקרה? יש עוד הרבה כאלה תמור.
זה...
לא יודע מי שהציל את עצמו.
זה עוד סיפור בפני עצמו. עוד סיפור בפני עצמו. לא, זה לא עניין אישי, אבל נעזוב את זה. נעזוב את זה. כן. יש כאן נקודה באמת חשובה ביותר.
אבל
קדושה, הקדושה, הקדושה היא לא קדושת הפרט, אלא קדושת הכלל. זה מושג שקשה מאוד, 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 מאוד להבין אותו היום, כי אנחנו לא רגילים בכלל למושג הזה. שוב, הציור שאנחנו מציירים לעצמנו, זה הנזיר או אחד שפורש מהחיים, לא יודע, לוקח אוהל, תוקע את האוהל שלו באמצע מדבר יהודה. שערי
קדושה לרבי חיים
ויטל,
מה הוא מדבר
שם? כן, ואז הוא קדוש, לא? הסיכוי שלו לפגוע במישהו אחר קטן ביותר, אבל זה לא מה שהתורה רוצה.
זה לא חוכמה.
זה לא מה שאת... זה לא הנושא של התורה? קדושים תהיו במובן של כלל. וזה אתגר אמיתי.
זה קמה מרים ואמרה למשה.
שמה?
שהוא לא יפרוש.
מאשתו.
לא הבנתי, זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אז מה?
כן, אבל
בכל
זאת
הוא
עשה פרישה שהתנגדה, ואין לה נשאר, שיעיר לנו.
משה שני.
משה רבנו, מה אנחנו רוצים ממנו?
לא.
קדוש ברוך הוא אמר לו בפירוש, אז מה... מה... מה להלביש עליו עוד איזשהו סיפור?
הוא
מה?
הוא
הרב של הכלל. לא, הוא לא איש הכלל, הוא הרב של הכלל. זה לא אותו דבר. הכלל לא בא ממשה רבנו, הכלל בא מאברהם, יצחק ויעקב. וזה הבדל מהותי ביותר. ולא יש לכלל הזה רב. לכן תמיד צריך להחזיר את הדברים למישור המדויק, כי אחרי את...
מצד שני אומרים שמשה הוא הצג את כל נשמות ישראל, בגלל זה הוא התחתן עם ציפורה שלא הייתה
מתוך נשמות
ישראל. כן. אז יש גם דבר
כן.
כזה שהוא מייצג. לא רק
רב שלכם. לא יודעת, אני שואל. כן, בסדר. בסדר. הוא רבן של ישראל, קודם כל נטרין מזה, כן, לא... 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 זה דבר, דווקא דבר מעניין, בתור רבן של ישראל אפשר לחלוק עליו. בתור נביא, אדון הנביאים אי אפשר.
אני רוצה לשאול שאלה, אז איך בעצם מביאים עכשיו את הדבר הזה באמת לידי מעשה, הרי תראה, בסוף הציבור כן מעורב היום, אתה יודע, יש לו בפייסבוק מלא קבוצות על כל מיני נושאים שקשורים לדברים שקורים בעולם, למוסר של צה"ל, לערכים של המדינה.
כן.
אז השאלה, זאת אומרת, הדברים, בסופו של דבר יש היום הרבה דברים.
לא, בסדר, צריך, אולי זה צד חיובי בכיוון, אולי. עצם העובדה שהדבר קיים, הוא אומר, באמת שיש כאן משהו.
לא, אז מה חסר בזה? כאילו, את הפן של...
מה חסר בזה? שמסר ברור, מופנה לאומות, שמסביר להם כמה דברים בסיסיים, שמעבר לאינטרסים יש גם ערכים. אז זה נכון שצריך לספק עבודה בכל מיני מדינות, לכל מיני, לאלפי ועשרות אלפי פועלים. זה לא מחייב אותך למכור נשק למישהו רק כי יש לו כסף בכיס. למשל.
טוב, אנחנו יצואנים נשק גדולים מאוד.
כן, ועל זה מניטו היה אומר שאנחנו לא נסלח לזה להגויים לעולם. כי הם הכריחו אותנו להפוך להיות גם אנחנו ספקי נשק.
אם אני לוקח, נגיד, את הסיפור הזה של עכשיו של המרמרה, התנצלות הטורקים, זה אינטרס.
ולכן יש
לא כאן... לא מובלט שם הפן המוסרי בעצם.
ולכן יש כאן שאלה מאוד גדולה. ולכן יש כאן שאלה מאוד גדולה. באמת. תדעו. אבל מצד שני, מניטו היה אומר, לא צריך להיות נאיבי, כן? אתה לא יכול להיות דון קישוט, לבד. זאת אומרת, יש כאן... מהלך שהוא צריך להיות מהלך קולקטיבי. אבל אתה צריך להיות הדובר שמדגיש את הפן המוסרי כל הזמן.
אבל יש גם
אבל יש מה שנקרא דיני מלכות, שזה לא דיני תורה.
זה גם תפיסה מאוד בעייתית, שגם לא ברור לי מאיפה היא באה. דינה דה מלכות הדינה זה דין של הגמרא, אז זה חלק מהתורה. זה לא משהו המציא, מישהו המציא מושג כזה, זה דין הגמרא. ולכן זה חלק אינטגרלי מהתורה. כאילו יש שתי מדרגות, או כן, שתי מדרגות. יש מדרגה אידיאלית, אפשר אולי להגיד את זה ככה, והסנהדרין הוא המייצג של המדרגה הזאת, עם כל הדרישות, שני עדים, התראה וכו' וכו'. זה מדרגה אידיאלית. ויש את הניהול השוטף המציאותי של של החיים, ומי שאחראי לדבר הזה זה המלך. וזה בא לידי ביטוי דרך המושג הזה של דינה דמלכותא דינה. זה דאורייתא. למרות שיש כאלה שחולקים מבחינת ההלכה. מה המעמד המדויק של אם זה דאורייתא או דאורייתא. בסדר, לא. רוב הפוסקים חושבים שזה... למשל, דוגמה פשוטה, כן? מה התוקף ההלכתי של חוקי התנועה? מישהו שאל פעם את השאלה הזאת? למה אני צריך לעצור בעצור?
שמרתם
לנפשותיכם? לא יודע. למה אני צריך לעצור? מה התוקף ההלכתי של הדינים האלה? זה דינה דמלכותא דינה. מי חוקק את זה, זה במקרה. זה לא... אינסטנציה דתית, נכון, אבל מתוקף ההבנה שהמדינה היום היא, יש לה דין של מלך, וככה פוסק הרב קוק בכמה הזדמנויות, אני בא ואומר מה שמחוקק דרך הרשויות של אותה המדינה שיש לה דין של מלך, מחייב אותי גם כן. באיזה תוקף? דינה למלכות הדינה. אז יש כאלה שרוצים לבוא ולהגיד, דינה למלכות הדינה זה רק בחוץ לארץ, ולא בארץ. בסדר, על זה יש מחלוקת, אני מסכים. אבל הרב קוק פוסק שגם בארץ, והוא לא היחיד שפוסק כך. ולכן אני חייב לעצור בעצור. ולכן אני חייב לשלם מיסים גם כן. ואפילו הרב אבא יוסף אמר כדברי הרב קוק בנושא הזה.
זאת אומרת, מי שעובר באור אדום, זה...
זה עבירה מדאורייתא.
וואי. כמה עבירות
אנחנו עושים. זה עבירה דאורייתא לפי הדעה הזאת. זה לא טובה שאני עושה למישהו שמתוך נימוס או לא, אלא זה עבירה דאורייתא לפי הדעה הזאת. לא לשלם מיסים זה גם עבירה דאורייתא. טוב, נמשיך. איפה אנחנו היינו? כן, הממד הראשון בין האדם לחברו בעיה המוסרית. איך אני בפרט כחברה כאומה נותן לשני הזולת האחר, החברה האחרת או האומה האחרת לחיות. תחום היחסים הבין אישיים, היחסים בין המדינות. התורה רוצה ששני תחומים אלו יתנהלו על פי ערכים מוסריים. אנחנו רחוקים מזה היום משום שעדיין שולטת ההפרדה בין המוסר לפוליטיקה. אולם צריך לתקן את המצב הזה, וזה מה שצריכה החברה הישראלית לעשות, ובכך היא תשמש דוגמה ומגדלור לשאר החברות האנושיות. רק אזכיר בקצרה כי הממד החברתי פוליטי בין אדם לחברו הוא בעיקר המבחן של אומות העולם. האם הם ייתנו לישראל שלא שייך למשפחות האדמה לחיות. בסדר? כן, הוא לא שייך, הוא לא אחד מה-70 גויים. בסדר? הממד השני, בן אדם למקום הוא הבעיה הדתית. משמעות קיבלה המילה דת בעברית המודרנית אינה מתאימה. אולם אין לנו מילה אחרת. אולי עדיף להשתמש בתיאור הזה. איזה מקום אני כפרט או כחברה מוכן לעשות לריבונו של עולם המתאווה לדירה בתחתונים? זו בעיקר משימתו של ישראל דרך ממד הזמן וממד המקום בית המקדש וקדושת הזמן, השבת, המועדים וכו'. מתהווה
או מתאווה?
מתאווה.
מתאווה עם א', נכון? מתאווה
לגלל.
זה עם א', כן?
פה זה בהיר השם.
זה טעות.
זה תלוי במדורה, זה תוקן.
מתאווה.
כן, זה תוקן. לפחות במה שיש מול העיניים שלי. בסדר, אבל הערה טובה. הערה טובה. איזה מהדורה יש לך?
מהדורת רוטנברג.
יש פה מהדורה? לא, כן, בפתח בהתחלה. למטה. לא, כאן. כן, כאן, כתוב. בסוף העמוד הזה.
פה?
כן.
תשע"ב.
תשע"ב. זה ישר, אוקיי.
תשע"ב.
איזה? וזה עדיין עם זה?
כן, עם ה.
הוא רוצה להגיד שהוא השתמש בקובץ הלא נכון? איך זה שיש לי... טוב, אני אבדוק את זה שוב, כי אם הוא חזר לסורו, זה כבר קרה לו פעם. רגע, אז אני... 249, אני אבדוק באיזה קובץ הוא... זה כבר קרה פעם. טוב, זו בעיקר משימתו של ישראל דרך ממד הזמן וממד המקום. בית המקדש וקדושת הזמן, השבת והמועדים וכו'. בסדר? יש לזה השלכות רבות, האמירה הזאת. הגויים לא אמורים לעסוק בתחומים האלה. זה חוזר למה שמניטו אומר לגבי קין. מה פתאום אתה מביא לי קורבן? מי ביקש ממך היוזמה הזאת? אתה רוצה להיות דתי? לא ביקשתי ממך להיות דתי, ביקשתי ממך להיות מוסרי. ומניטו רואה ביוזמה הזאת של קין, מין בריחה מן המשימה העיקרית שלו. זה דברים קיצוניים ביותר, כן?
זקוקים לקשר.
לאיזה קשר?
קשר עם הקדוש ברוך הוא.
איך את יכולה להתקשר עם מישהו שקודם כל לא יתקשר אלייך? שאלה.
חוצפה?
לא. איך את יודעת למי לפנות?
אני יוצרת הקשר.
איך את יודעת למי לפנות?
מי שאני רוצה, אני
יוצא. בסדר, אז מי שרוצה, אז זה יגיע למי שאת רוצה, ולא לקדוש ברוך הוא. איך את יודעת מי הוא? את רוצה להרים טלפון למישהו, סימן שיש לך מספר טלפון, לא? מי נתן לך? הוא בעצמו, כן? אם הוא לא נותן לך, אין לך מספר טלפון, אז איך את מתקשרת?
אז כנראה שהוא נתן.
כן? תפתחי את התנ"ך ותחפשי מתי הקדוש ברוך הוא דיבר עם קין. לפני או אחרי?
כשהוא
אז איך יכול להיות שלפני הוא מביא לו מנחה כזאת או אחרת? למי הוא מביא?
אפשר להגיד את זה גם על
האדם
הראשון?
כן, בדיוק אותו דבר מה אני אומר. אבל לאדם הראשון זה קצת יותר מורכב.
הוא באמת יציר של
הקב"ה. בדיוק. אבל בכל זאת, כאשר אדם הראשון, בעקבות מה שהוא עשה, יוזם מהלך של הבאת קורבן, כן? הקדוש ברוך הוא אומר לו, וישלחהו אותו מגן עדן לעבוד את האדמה. ואני תו שואל מה זה לעבוד את האדמה, זה כבר נאמר לו. ואנחנו יודעים שאין שום דבר מיותר בתורה, לכן יש כאן מסר חשוב ביותר. והמסר הוא תתחיל לעבוד ואל תהיה לי עכשיו דתי ומביא לי קורבנות, כי אתה מרגיש לא טוב עם מה שעשית. אותו דבר אומר מניטו לגבי קין. ביקשתי ממך לתת מקום לאח שלך, כי אתה צריך להתמודד עם הבעיה המוסרית, הממד הראשון שמניטו מזכיר פה. ובמקום זה, אתה בסוף השנה מביא, אני לא יודע למי בדיוק, את כל העודפים שנשארו לך במחסנים, כי אתה מרגיש רע עם הדבר הזה. עם העובדה שיש אנשים רעבים בעולם, והמחסנים שלך מלאים חיטה, שעורה, כל טוב, ואתה לא מוכן לשנע את העודפים האלה ולתת להם. במקום זה אתה מביא לי את זה כמנחה אליי. האם ביקשתי ממך את הדבר הזה? לא רוצה יוזמות כאלה. לכן הוא דוחה אותו. בוודאי.
אולי גם זה
בחוץ. בוודאי. בוודאי. זה שהבל הוא מקבל, כן? כי הבל לעומת קין לא הביא ממה שנשאר לו בסוף השנה, אלא מבכורות צונו. הוא קודם כל שם את האחר שלו לפני כל דבר אישי. שתי תפיסות עולם שונות לחלוטין. יש נטייה אצל האדם לברוח מן הבעיה המוסרית, מההתמודדות עם הבעיה המוסרית. ואנחנו רואים את זה יום-יום. בכל מקום שיש רעב בעולם, ניתן היה לפתור את הבעיה בכמה וכמה ימים. אבל זה עולה כסף. אז אני שם את האינטרס הכלכלי שלי לפני האינטרס, לפני החובה המוסרית. ובדיוק על זה מדבר המניטו כאן. לכן, מיליונים יכולים למות מרעב באפריקה או באסיה, ובאירופה או בארצות הברית ימשיכו לדון איך לא לרוקן את המחסנים כדי לא למוטט את מחיר החיטה בשווקים המקומיים. טוב, זה נשמע לא דתי, אני יודע, אבל זה בדיוק על זה מדבר מניטו, זה בדיוק פוליטיקה מוסרית. אין מחסור בעולם של אוכל, אבל יש מחסור מקומי פה ושם, וזה תלוי בשני, באחר, כדי לפתור את הבעיה, ולא רוצים.
מעדיפים להשמיד ולא
לתת, כי זה עולה כסף. ואפשר לתת עוד דוגמאות רבות. אני מעדיף למכור לך נשק, גם אם אני יודע שעם הנשק הזה אתה הולך להרוג עשרות אלפי אנשים חפים מפשע שלא עשו שום דבר. רק ימי עצבנים אותך. ולכן כאן ההדגשה שמעיתו שבמימד שבין אדם למקום, המומחה הוא ישראל, לא אומות העולם. שוב, אני חוזר מה שאמרתי, מהסיבה הפשוטה, שאין להם מושג למי למעשה הם פונים. ואלמלא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במעמד הר סיני, לא היינו גם אנחנו יודעים למי לפנות. קודם כל, מה שאת אומרת לא מדויק. לקין לא היה קשר, לא כתוב בשום מקום. בעקבות מה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא נתן לו שיעור מקוצר בחינוך ובמוסר.
שהיה השיעור של הרב שרקל, העניין של ההתגלות, שזה נחשב להם לזכות, שהם רצו לשמוע את זה מפי הקדוש ברוך הוא ולא מפי משה?
מה?
את העניין של מתן תורה?
לא, עוד פעם?
השיעור של הרב שרקל,
כן.
על ההתגלות.
כן.
שהם לא רצו לשמוע את זה ממשה, רצו לשמוע את זה מהקדוש ברוך הוא.
כן.
זה אז... נחשב להם לזכות.
מה הקשר?
חוסר
אמונה,
מה שאני
רוצה להגיד,
מה פתאום הם לא שמעו מכל משה שהוא בא ואומר להם שהם...
לא, בסדר, לא, בסדר, אבל...
הם רצו לשמוע,
כן, אבל מה הקשר ממה שאמרת?
העניין הזה שההתגלות, לקבל את קין.
אני לא רואה את הקשר.
היה משהו מאדם
ראשון
שעבר לקין, שיש
בורא
לעולם.
יש בורא לעולם, בוודאי שכן, זה עוד לא אומר שאני יודע מי הוא. מושג, מופשט.
זה גם מופיע רבי, לחפש אדוני בעולות ובזבחים. מפורש, אבל כתוב אחרי זה.
צריך להשתחרר מה... כל ההנחות האלה הן מוטות. אלמלא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במעמד הר סיני, לא היינו מקריבים שום דבר. אני לא ביקשתי מכם יוזמות פרטיות. ככה אומר ירמיהו הנביא, מי זאת ביקש, מי זאת ממכם? כן? נכון. אתם חושבים שזה אני? אתם לא יודעים מי אני. אתם מציירים למעצמכם איזשהו מושג מופשט. איך אמר הרב שרקי אתמול? עילת כל העילות. סיבת כל הסיבות. וכו'. ואני ממציא את הדברים האלה. אני לא יכול לפנות למישהו שלא פנה אליי. ככה נאמר בתורה במפורש. לגבי אברהם אבינו. כאשר הוא בא ומתפלל על אבימלך. אשב את אשת האיש. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך. כי נביא הוא. ומכיוון שהוא נביא, והתפלל בעדך. אבל אם הוא לא נביא, הוא לא יכול להתפלל, כי הוא לא ידע למי לפנות. לכן הכל מתחיל מלמעלה למטה, ולא מאיזושהי יוזמה פרטית של אדם שמרגיש יום אחד, בדרך כלל בעקבות מה שהוא עשה, וזה סיפור אחר, כן? שחסר לו משהו, כתובת. והוא מחליט לפנות לכתובת הזאת הלא ידוע. לא ידע למי הוא מתכוון. כי האחד יבוא ויגיד שהכתובת היא כזו, והשני יגיד שהכתובת היא אחרת. אבל למעשה, אותו בן אדם, למי הוא מתפלל? לעצמו. למצפון שלו, כפי שאומרים היום. המציאו מושג כזה, מצפון, דבר חיצוני לאדם. המצפון הוא חיצוני, המצפון אומר לי, יש פתגם כזה, המצפון אומר לי, אז אם הוא אומר לי, סימן שזה לא אני.
זה בתוכי,
לא, לא היינו אומרים, אז המצפון אומר לי. היינו אומרים, אני אומר לעצמי, אבל לא המצפון אומר לי. זאת אומרת, המצפון זה המצאה, קודם כל זה מילה, זה תרגום, המציאו את המילה בעברית מודרנית, כן? אבל המושג היווני הוא בדיוק זה, יש משהו שחיצוני לי. אז אני מרגיש לא טוב. טוב, בסדר. בגלל רגשי אשמה, פתאום אני מחליט לפנות, למי? לא יודע. לעילת כל העילות. כוח, והשני לסיבת כל הסיבות, והשלישי לא יודע, וכל אחד יגיד מה שהוא רוצה.
זה קצת מסוכן להגיד את זה היום, שאין לנו ניסים, אנחנו באמת...
זה מאוד מסוכן, זה מאוד מסוכן, ולכן שוב, אלמלא הקביעה של אנשי כנסת הגדולה, ומתוכם נביאים אחרונים, לא היינו מתפללים היום. והדגש הוא מתוכם הנביאים האחרונים שהשאירו לנו את מטבע הלשון של התפילה. דברים רציניים באמת. למי אני יכול לפנות שאני לא יודע מה הכתובת? לא יכול.
1-4-4.
מה? 1-4-4. 1-4-4. בסדר, אז יש כאלה אולי שמתפללים ל-1-4-4. יש כאלה אולי שמתפללים ל-B-1-4-4.
רגע, אז שאתה היום אתה מתפלל.
כן.
זה מי אתה מתפלל באמת?
למתפלל? אני מתפלל למי שמוכר לי כאלוקי אברהם, יצחק ויעקב. ושגל אותנו. ככה אנחנו מתפללים, לא? אבל זה פריבילגיה שניתנה לנו בזכות על האבות. ואלמלא התקנה של אנשי כנסת הגדולה, לא היינו יודעים מה לומר. אפשר לעבור ולהגיד, טוב, תגיד מה שאתה רוצה, כואב לי פה, כואב לי שם, וזה לא, זה... לך לרופא. כן, כן, הכלל עצמו לא היה יודע, לא היה יודע, כן, 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 שאלה שהתעוררה אחרי חורבן הבית. עד חורבן הבית, אין מושג כזה של תפילת הכלל. הייתה עבודה של הכהן בבית המקדש, זה היה ברור למי הוא עובד. אם אתה לא ידע בעצמך, לך תשאל אותו. אבל אחרי החורבן, אז התעוררה השאלה.
הוא עבד בשביל הכלל, הכהן, עבד בשביל הכלל.
מה עושים אחרי החורבן? למי פונים? זה האסון של 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 החורבן. אין לנו למי לפנות. הוודאות הזאת היא נאבדה. בסדר, בסדר.
לא, אני חוזרת.
לא, בסדר, זה נכון. בסדר? אבל זאת לא נקודה כרגע.
לא, כן.
למי אני יכול לפנות כאשר אין לי ודאות, אין לי נוכחות? וכאן המהפכה שחז"ל עושים. רגילים להסביר את התפילה כהתקדמות. לעומת המצב הברברי שהיה, זה לא נכון. לפי הגמרא בברכות, בדף חבב, יש שני ממדים לתפילה. ממד ראשון, אבות תקנו, וזה באמת פריבילגיה שקיבלנו מאברהם, יצחק ויעקב, כי הם היו נביאים. והממד השני הוא, והביטוי של הגמרא הוא מדויק, לא כתוב בגמרא במקום תחליף, אלא תפילות כנגד. מה זה כנגד? כנגד זה אומר שיש החל מאותו רגע לתפילה ממד דומה לממד שהיה לקורבן התמיד בבית המקדש.
זה באותו קו.
כן? וזה בדיוק הממד הזה שחז"ל רצו לקבוע.
מבחינת הזמן של התפילה?
מבחינת הזמן, הנוסח, וכו' וכו'. לסוג הראשון של התפילה אין שום מסגרת. אני יכול בשלוש אחרי צהריים לבוא ולהתפלל ולהגיד מה שכואב לי. למה? כי אני הבן של אברהם, יצחק ויעקב. טוב, אחר כך יש הגדרות בדיוק מה מותר ומה, אבל נעזוב, אין מסגרת קבועה בכל לשון, בכל מקום, בכל שעה, בכל נוסח.
אז שומע, הלוואי, הם מתפעלים כל יום, נכון?
טוב.
זה על אבות, זה מסגרת של אבות, אמרת.
כן.
אוקיי.
והממד השני, יש מסגרת, יש זמן, יש לשון, יש מטבע לשון. כן? כי זה כנגד העבודה של הכהן בבית המקדש. זאת אומרת, החזן במובן הזה, לא הרב אלא החזן, הוא בגדר של כהן שעובד בבית המקדש. אבל זה גביעה של חזל. כדי לענות לשאלה אחרי חורבן הבית, איך אנחנו יכולים עדיין לפנות ולבקש את מה שאנחנו צריכים לבקש. תשובת חז"ל, במסגרת תפילת הציבור, אנחנו יכולים דרך החזן, וכאן החשיבות של חזרת השץ, כן? אנחנו יכולים לפנות, להמשיך לפנות. מדוע? כי קיבלנו נוסח מאנשי כנסת הגדולה, ומתוכם הנביאים האחרונים.
לא
הבנתי
מה קשור לחזרת השץ.
כי זה הממד שמבדיל בין תפילת יחיד ותפילת הציבור.
יש כאן את הפרט גם מאוד חזק. הפרט גם מאוד חזק.
לא, הציבור.
תפילת יחיד.
הציבור.
בשקט עם עצמו.
מה?
תפילת יחיד של המראים בשקט עם עצמו.
כן, כן, הוא מתפלל לעצמו, זה אני מבין. זה עבודה זרה.
מזלזלים.
זה
קיים,
זה ככה. למה הוא מתפלל בלחש אל עצמו?
אל עצמו? אל עצמו זה עבודה זרה.
עם עצמו
זה עבודה זרה.
אז מה זה?
זה עבודה זרה.
אז מה זה הלחש הזה?
אני ממש לא מבין. אם את אומרת שאני מתפלל עם עצמי...
זה מאוד אישי ופרטי כשהתפילה בלחש.
אני ממש לא...
זה אני עם הקדוש ברוך הוא. זה התפילה
בלחש. לא. מה זה אני עם הקדוש ברוך הוא? לא, את מכירה אותו? את ראית שכינה בים? לא, זה יכול...
מדמיינת.
מדמיינת, איזה מה שכינה בים? זה הממד המסוכן בכל הדברים האלה.
הרמב״ם אמר
שצריך... מי?
הרמב״ם כן. אמר שבשביל שלא להיכנס לכל מיני דמויות,
כן.
להסתמש לדמיין את י' קי' ו'
קי'. איך?
הרמב״ם אמר את זה?
איפה זה ברמב״ם?
חס ושלום.
איפה?
שומע את זה מתעלף עכשיו.
לדמיין את הכתוב.
אצלו אין כלום, את לא יכולה אפילו לדבר עליו. כל שכן לתאר אותו באיזושהי צורה או באיזשהו...
אבל בשביל שיהיה לך יותר קל לא לדמיין
דמויות... כלום, כלום
אצלו. למה צריך לדמיין?
אז שיהיה לפניך את
ה... אני לא יודע. כתוב בשולחן ערוך, באורח חיים, סימן צדיחת, המתפלל צריך להתכוון לפירוש המילות ולראות כאילו שכינה כנגדו. אני לא זכיתי לראות את השכינה, ואני לא יודע מה זה שכינה כנגדו.
אז מה עושים?
ולכן כתוב כאילו. עושים כאילו. אבל לבוא להגיד שאני מתפלל עם עצמי, או אל עצמי, זה עבוד עזר. אני, מה, אני הכתובת. אני פונה למי שאני מכיר אותו כמי שגאל אותנו ממצרים.
טוב, מה עם הספר?
שהוא אלוקי אברהם כיצחק ואלוקי יעקב והוא אלוקי אבותיי. מעבר לזה אין לי מה להגיד.
זה
בשפה
של
כנסת
הגולה והלווים, בשפה שלהם זה לא בכלל...
כן.
אני שייך.
אני רוצה להיות שייך, כן.
גם זה בספק, שאני שייך?
האם זה בספק?
אתה כל כך מסייג הכל
שבסוף. אני מסייג כי... מכיוון שאני לא צדיק, אז יש כאן שאלה. מהתפילה האחרונה שלי שהייתי צדיק, עד התפילה הבאה, עשיתי כל מיני דברים. מי אומר שבאחד מהדברים שעשיתי במהלך הזמן הזה לא עברתי על דבר מסוים? לכן...
אבל זה לא
פוסל
אותי
מלהיות
שייך לקהל.
אבל חוץ מהצדיק, למי יש זכות להתפלל? למי?
לכולם.
איפה?
לא.
למה כן?
גם זה שאני משתמשת בשפת הנביאים.
כל אחד יכול להתקרב לצדיק, מה קרה?
מי זה הצדיק הזה עכשיו? איפה הוא צץ לנו? זה, אני מדבר על עצמי, לא על הצדיק, לא יודע מי הוא. שמתם לב שלפני שמתחילים להתפלל, אומרים פסוק מספר תהילים, אדוני שפתי תהילים. לא, השם לא כתוב שם, זה שם הנות, כן? אז אפשר כשמצדיתים את פסוק להגיד אותו כלשונו. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. מה אומר רש"י שם בפסוק?
מחול לי.
אדוני, מחול לי. מה הכוונה של רש"י?
שאני לא ראוי.
לא!
למה?
כי אני לא ראוי, זה האמת. אני לא צדיק, עשיתי כל מיני דברים במהלך היום, ולכן אני...
מבקש מחילה.
על מה?
על זה שלא הייתי בסדר.
יפה, סימן שאני לא צדיק. סימן שאני לא צדיק.
יש לי סלחת לא מחילה. אתה פשוט, רק פשוט.
לא.
מחזקת אותי.
לא, 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 סליחה. אף אחד לא אמר ולא כתב את הדברים האלה. כן?
אז למה יש לנו את הרצון העז הזה להתפלל ולא
לפסל? זה אני לא יודע. זה בדיוק מה שאני כבר אומר כמה דקות. אני לא יודע למי מופנה הרצון העז הזה.
אגב, המילה להתפלל זה כלילי,
כאילו
אני לא ראוי.
יפה, לכן זה מה שאני אומר. אז אני לא ראוי. אז מניין לי החוצפה לפתוח את הפי שלי בכלל.
המילה להתפלל זה להישפט בעצם.
זה בסדר, זה נכון, לכן אני אומר, מניין לנו החוצפה לפתוח את הפי שלנו ולהגיד, אני רוצה כך וכך. ולכן הוסיפו את הפסוק הזה, כדי להכניס אותי בחזרה למסגרת הכלל, כאשר אני אומר את שם האדנות, למעשה אני מבקש לחדש את הקשר שאני ניתקתי במהלך היום מהקדוש ברוך הוא. ומניטו היה אומר, זה שהוא אלוקיי לא תלוי בי. זה שהוא אדוני זה תלוי בי. יש הבדל מהותי. אני מבקש לחדש, ולכן רש"י מפרש מחול לי, כן? שפתי תפתח, מי פותח את הפה שלי? לא, זה אני, סליחה.
אבל הוא נותן את
האפשר.
לא מבין.
אדוני,
שפתי
תפתח. אבל הנה, כשאת אומרת את זה, זה את שפתחת את זה.
בסדר, אבל אם הוא לא היה נותן לי את היכולת, לא הייתי יכולה להגיד כלום.
אה, יפה. יפה, בתנאי שהוא מחל לי. שאני חזרתי להיות צדיק.
אולי גם הוא נותן לי את האפשרות לבוא, אבל...
לא, לא, זה לא מה שרש"י רוצה שנבין מהפסוק הזה. ממש הוא צריך לפתוח את הפה שלי. כי בניגוד למה שאנחנו חושבים שהתפילה זה מלמעלה, הנבואה זה מלמעלה למטה והתפילה זה החזרה מלמטה למעלה, מתברר שזה שניהם מלמעלה למטה, כי אם הוא לא פותח לי את הפה,
כי היכולת שלי לדבר זה בזכותו.
לכן זה הכל בא מלמעלה למטה. זה ההפך הגמור ממה שאנחנו חושבים.
כל דיבור הוא רק התפילה.
לא, דיבור זה דיבור. ואז אופי יגיד תהילתך. אבל אם אין לי את השלב של מחולי, שמקביל לעבודה של הכהן בבית המקדש, אז אני שום אפשרות לבוא להגיד אחר כך את מה שאני רוצה להגיד, ואפילו להתחיל להגיד, אני מכיר אותך, אתה אלוהי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב.
אז אנחנו אומרים שהתפילות שלנו עולות, תלוי בכוונות וברצונות.
מטבע לשון.
כן.
איך שאתה...
הנה.
מה זה?
מטבע לשון. כי למה? כי הוא למעלה? למה? כן, כי הוא למעלה? כי הוא למעלה?
הוא למעלה, אני אעלה למעלה, יש לו מקום, אין לו מקום.
תפילות שלנו
עולות. לאן?
הוא למעלה. הוא למעלה.
אבל הוא גם למטה.
זה הציור הילדות.
כן, זה בדיוק זה. זה אנחנו מדברים.
הוא נמצא בכל מקום.
אז אם הוא נמצא בכל מקום, זה גם יכול ללכת הצידה. טוב, נמשיך שבוע הבא. וחזרה עוד יותר טובה.
אז זה יהיה פעמיים.
איזה שלב אתה עם הספר שלך?
מה?
הוא
רוצה להורך
הראשוני.
אה,
יפה.
כן?
מה זה?
כותב ספר.
כן.